חופשה ל... אנחנו ביום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל ופעולות האיבה, ברשותכם, הייתי רוצה קצת לייחד את היום הזה לנושא הזה שנקרא יום הזיכרון. כתוב בגמרא במסכת מגילה, כתוב ככה, שאנשי כנסת הגדולה הם סידרו את תפילת 18, וודאי שהסדר הזה שהם סידרו את תפילת 18 הוא סדר לא סתמי אלא סדר אלוקי, יש בו זה מחשבה גדולה. והגמרא דנה על כל ברכה וברכה, למה זאת כאן וזאת כאן וזאת כאן. לגבי העניין הזה של הברכה השביעית גאל ישראל שאנחנו אומרים בתפילת 18, אז שואלת הגמרא, למה דווקא בברכה השביעית תפילת 18? אומרת הגמרא, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. זאת אומרת, זה דווקא בשביעית בגלל שאנחנו מקובלים שבשביעית תהיה מלחמות, ואחרי שתהיה מלחמות גדולות בן דוד בא. שואלת הגמרא, אז זה לא גאולה, מלחמות זה לא גאולה, צריך להיות בשמינית בן דוד בא. אז למה בשביעית מלחמות, ולכן קבעו את גאל ישראל דווקא בברכה השביעית? אומרת הגמרא, מלחמות נמי גאולה אין, גם המלחמות זה גאולה, ככה אומרת הגמרא. והגמרא מסכת סנהדרין אומרת, באמת בשישית קולות, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. ואיזה מלחמות? אומר רש"י במקום, מלחמות בין ישראל לאומות העולם. ככה הוא אומר, שלפני שיבוא המשיח תהיה הגאולה, בן דוד בא, יהיה תקופה של מלחמות, תקופת מלחמות. זאת אומרת, המלחמות של הדור שלנו, הייתי אומר, כמאה שנה יש מלחמות בעולם, מלחמות גדולות, מלחמות עולמיות, אפשר לומר ככה, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, מלחמות ישראל של היום, כל המלחמות האלה הם תחת הכותרת בשביעית מלחמות. אנחנו בדור של מלחמות. אני נולדתי בתפשין, תש, תחילת מלחמת העולם השנייה. ואפשר לומר שמאז שנולדתי ועד היום, אנחנו כל הזמן במלחמות. גם ברגע זה, בימים אלה, אנחנו נלחמים. מלחמה היא משולה ללהבה. להבה יכולה להיות גדולה כמו מלחמת השחרור, מלחמות עולם, אבל גם מלחמה קטנה שהיום בגבולות, בחיילי צבא הגנה לישראל נלחמים בקסבה של שכם, או ברצועת עזה, או בכל מקום שהוא, זה גם מלחמה, זה לא מלחמה. המלחמה, אנחנו בדור, אפשר להגיד, דור של מלחמות. בשביעית מלחמות, מוצאי שביעית בן דוד בא. והוא הדור שלנו. מלחמה בהכרח קשורה בקורבנות. מלחמה זה לא לוקסוס. מלחמה זה דבר שההפך משלום. בשלום אנחנו שואפים רק להתפתח, להחיות, הכל לטובה. את שלום, אבל יש גם את מלחמה. מלחמה ההפך, להרוג, לדכא, לכבוש, זה בדיוק ההפך. אם כן, אנחנו בדור של מלחמות, עם כל מה שכרוך במלחמות, שחלק מהעניין של המלחמות זה הקורבנות שאנחנו היום נזכרים, ואותם יהודים יקרים מסרו את נפשם למען העם ולמען המולדת במלחמות ישראל. ועל זה אני רוצה קצת להתייחס. קודם כל, כמו שרש"י אומר במסכת סנהדרין, בשביעית מלחמות בין ישראל לאומות העולם. אני רוצה להסביר את הביטוי הזה, בין ישראל לאומות העולם. 2000 שנה כמעט, בגלות, אנחנו לא נלחמנו. לא נלחמנו. פשוט שחטו אותנו בלי מלחמה. היינו כצון המולך לטבח. יהודים לא היה להם צבא 2000 שנה. לא מדינה, לא שום דבר. השואה זה היה עשי. מיליוני יהודים. מתי מעט נלחמו בגטאות, בפרטיזנים. אבל רוב רובו של העם היהודי לא נלחם, לא יכול היה להילחם. פתאום, אחרי 2000 שנה, אנחנו נלחמים. יש לנו צבא, צבא הגנה לישראל. אז כשחזל אומרים בשביעית מלחמות בין ישראל לאומות העולם, לפני 2000 שנה, אומרים את הדבר הזה. קורא הדורות מראש. זאת אומרת, הדור הזה, דור המלחמות, הוא לא דור מקרי, זה דור צפוי מראש, אנחנו יודעים את הדבר. אנחנו לא רוצים את המלחמות האלה, לא שאנחנו יוזמים אותם ופועלים אותם. אדרבה, מתקיפים אותנו, צבא הגנה לישראל. הצבא הזה בא להגן על עם ישראל, לא צבא התקפה לישראל, אלא צבא הגנה לישראל. כשמו כן הוא באמת. זאת אומרת, המלחמות האלה הן מלחמות שהן אומות העולם נגדנו, נגד עם ישראל. ואנחנו מחשיבים מלחמה שער. אמנם ראיתי עכשיו שראש הממשלה, שרון, התבטא, ובצדק, ואני מבין את לליבו, אומר שכל העניין שלנו שלא תהיינה עוד מלחמות. נכון. אנחנו רוצים שלא תהיינה מלחמות. אתם, חלק מכם, עוד לא השתתף מלחמות. אני לא מאחל לכם להשתתף מלחמות. אבל אני, שמרגיש את עצמי צעיר, למרות שכבר סבתי, הייתי בכמה מלחמות. ובאמת לא נעים. מאוד, מאוד, סבל גדול מאוד. סבל בזמן המלחמה, סבל לנופלים, סבל הפצועים. סבל גדול מאוד. מלחמה זה לא לוקסוס. מלחמה זה דבר קשה ביותר. מי רוצה מלחמות? אבל אני יכול להגיד לראש הממשלה, שרון, זה לא תלוי בך. לא תלוי בך. זה לא תלוי בראש ממשלה כזה או אחר. אדרבה. העם היהודי מטבעו שוחר שלום. זה הטבע שלנו. אנחנו עם אוהב שלום. המלחמות הן נקפות עלינו. נקפות עלינו גם על ידי הגויים, אבל גם מהשמיים זה דור של מלחמות. זה עניין של השגחה האלוקית, העניין הזה של המלחמות. הלוואי שלא תהיינה מלחמות. אבל אוי לו, לאותו רמטכ"ל שיגיד, יחליט שאין מלחמות, יפרק את צה"ל. אדרבה, אנחנו צריכים עוד להתכונן למלחמות, לצערנו הרב. מלחמות לא קטנות, המשחרות לפתחנו. כשאנחנו רואים את אויבינו מסביב, מתחמשים בנשק הכי מודרני שיש. הם לא עושים את זה לכבוד, לא יודע מה. רק לכבודנו. מצרים, אלפי טנקים אמריקאים, מטוסים אמריקאים, הם החליפו את המחסנים, מחסנים סובייטיים ומחסנים אמריקאים. אין לנו לשכוח את הדבר הזה. האיום הגדול הזה מדרום, היום יושב שם שליט כזה, מחר יכול להיות שליט אחר. היום שולטים שם אנשים כאלה, מחר יכלו לשלוט שם אנשים אחרים. זה לא סוד מה שאני אומר. כל מדינות ערב מתחמשות בשביל ללחם בנו. נדבר על איראן שמייצר פצצת אטום במטרה להשמיד אותנו. כל הדברים האלה. זאת אומרת, הלוואי שלא תהיינה מלחמות. אבל אסור לנו כרגע, רגע אחד, לחשוב שכתוצאה מזה אנחנו לא צריכים להתכונן למלחמות. חייבים להתכונן מלחמה, חייבים ללכת לצבא, חייבים שנהיה חזקים, צבאית, כלכלית, חברתית, מלוכדים, ביחד, על מנת להדוף כל מלחמה ולהרתיע את האויב מלהתקיף אותנו. היום לא מתקיפים אותנו בגלל שאנחנו חזקים, בגלל זה לא מתקיפים אותנו, הערבים. אנחנו דור של מלחמה. למה אני אומר את הדבר הזה? אנחנו נזכרים ביקירינו, ביניהם דרך אגב כ-20 מתלמידי מכון מאיר, ש... שמסרו את חייהם במלחמות ישראל, וחלק מהם נרצח באינתיפאדה במלחמות האחרונות, ממש. אנחנו צריכים לדעת על מה ולמה אנחנו נלחמים. ואז יש ערך וחשיבות וקדושה לאותם נשמות טהורות. יש הבדל אם אדם נפטר ממחלה ומתאונת דרכים או משהו כזה, או שהוא נפטר בגלל שהוא מסר את חייו למען הכלל. ומה זה המלחמה הזאת? על מה נלחמים כאן? נזכור את הדבר. כתוב, הילודים למות, כולם הולכים למות, ככה זה סדר העולם, מה לעשות? השאלה, על מה אתה מסר את חייך? וזה מעלה גדולה מאוד שאדם מוסר את חייו למען הכלל, ולא עניין פרטי, אלא עניין כללי. אני מוכרח לומר, אני זוכר בצעירותי, בקיבוץ, הייתי עוד, יום הזיכרון היה יום של התרוממות הרוח. הייתה בו רצינות גדולה. היו מתאספים, והיה טקס, וקראו את אלתרמן, מגש הכסף, והיה באמת, אני זוכר כנער, אני זוכר את היום הזה כיום של התרוממות הרוח. היה באמת יום הזיכרון, ולא יום הדיכאון, נאמר ככה, אם אפשר לומר. יום הזיכרון באמת. צערנו הרב, חלק מהאנשים בשבילהם יום הזיכרון הוא גם יום הדיכאון. דהיינו, קשה להם מאוד עם, עם המחיר שהמשפחות שילמו בעד הנפילת בניהם יקיריהם. אבל אין לזה הצדקה. אדרבה. צריכים להתרומם, צריך להתעלות. היום הזה צריך להיות באמת יום של התעלות. המשפחות צריכות להיות גאות על זה שיקיריהם מסרו את חייהם למען הכלל. השינוי הזה, אפשר להבחין אותו, ונסתכל בשנים, מלחמת יום הכיפורים. עד מלחמת יום הכיפורים, האווירה הציבורית הייתה שונה. אחרי מלחמת יום הכיפורים, התחילו להאשים. האשימו את גולדה מאיר, משה דיין ואחרים, עשו הפגנות, עשו. אתם אשמים, אתם אשמים, אתם אשמים. פתאום הקורבנות זה לא עניין כללי, אלא עניין של אשמים. מי אשם בדבר הזה? מחפשים את האשמים. וזה לא מקרה הדבר הזה. עד מלחמת יום הכיפורים, אפשר לומר, אי אפשר להגיד בנקודה, אבל בערך, האווירה הציבורית במדינת ישראל הייתה אווירה של אידיאליזם. אידיאליזם. אנשים ראו בשליחות, בשירות בצבא, ראו בהתיישבות שליחות, ראו בזה ערך עליון. אני לא מדבר מבחינה דתית, חברה לאומית, זה היה האידיאליזם, הרוח הטובה הזאת שנקראת להיות אידיאליסט, היא שרתה באווירה הציבורית במדינת ישראל. גם אני בתור נער זוכר את עצמי, הולך לתנועת נוער כאידיאליסט. למה אתה עולה? ללכת לספר, אל תקראו לזה ספר, לגבול, להתיישבות, לדברים. זה היה הדבר, על זה התגאינו, ועל זה חיינו בעצם. אחרי מלחמת יום הכיפור בתקופה היא, האווירה התחלפה במקום אידיאליזם באינטרסנטיות. כל אחד דואג למי?
לעצמו.
דואג לעצמו. להיות מסודר, להרוויח כסף טוב. האינטרסנטיות השתלטה על האווירה הציבורית. החומרניות נאמר ככה. החומרניות כאילו זה הדבר. החומרניות היא תמיד מלווה באינטרסנטיות ומלווה בעצבות. זה חוק ולא יעבור. אדם חומרני, למרות שיש לו הכל, אבל חסר לו הכל. נשמה חסר לו. יש לו גוף. הוא יכול לספור את הירוקים. איך קוראים לדבר הזה, הירוקים האלה? מישהו פעם ספר ירוקים? הוא מאושר לרגע. אבל באמת, זה לא עושר. זאת לא שמחה. גם העובדה שעברנו מאווירה רוחנית, אידיאליסטית, למען הכלל, והגענו למצב כזה, מטריאליסטי כזה, חומרני כזה, כל אחד רוצה להרוויח ולהשיג יותר ויותר ממון וכו'. היא לא מקרית האווירה הזו. זה חלק בלתי נפרד מתהליך הגאולה של עם ישראל, צריך להבין את זה. ככה, הדור שלנו בונה את המולדת. הוא פועל בניין. הוא לא, הוא רואה את הבניין, אבל לא רואה את הנשמה שבתוך הבניין. את התוכן, את המשמעות הפנימית. זה הוא לא זוכה לדבר. גם במילא, אותם קורבנות, אותם קדושים שמסרו את חייהם למען הכלל, אז כל אחד מסתכל באופן אינטרסנטי, אומר, זה נוגע אליי, למשפחה שלי, ותו לא. אבל זה לא נכון. כל אחד מהם, לא רק זה לא נוגע אל המשפחה, זה נוגע לכלל ישראל, לעם ישראל. יש עניין שבמיתת הצדיקים מחפר לכולם. מחפר לכלל ישראל, לעם ישראל. אדם שמת למען הכלל, הוא מזכה את כולם. מזכך את כולם, מזכה את כולם. ככה צריך להיות יום הזיכרון באמת. יום הזיכרון צריך להיות שנזכרים באותם קדושים. יחד עם זה, להבין שהאדם לא הלך לאיבוד. נשמתו של אדם שמסר את עצמו למען הכלל, כמו בהרוגי מלכות, הוא נמצא ברמה מאוד גבוהה. וכמו שאנחנו נזכרים בהם, הם גם מתבוננים בנו. ולא פעם הם מתביישים בנו. כשהם רואים את יקיריהם וקרוביהם, חושבים רק על עצמם ולא על עמם. הרי על זה מסרנו את חיינו, על עמנו ועל ארצנו ועל מולדתנו ועל מדינתנו. למה זה לא בראש שלכם? למה אתם חושבים רק על הצער הפרטי? צריך להתרומם, צריך להתעלות ביום הזה. כל זה לעינוי שמתם של אותם קדושים שמסרו את חיים למען העם והמולדת. למען ארץ ישראל. כאמור, הדור שלנו הוא דור המלחמות, עם כל המחיר הכואב של המלחמות. הרב קוק זכר צדיק לברכה, הוא כתב פרק שלם על המלחמה. בספר אורות, יש לכם את האורות, תפתחו בבקשה. הפרק השני באורות, זה פרק שנקרא המלחמה. לדף שוט ג' כן. המלחמה. יש שם אורות? אם לא, אז יש כאן אורות, יש איזה אורות. הנה, יש כאן עוד אורות למי ש... המאמר הזה, המלחמה, נכתב לפני כ-100 שנה, קצת פחות מ-100 שנה, מלחמת העולם הראשונה. ואני רוצה לומר משהו לגבי מלחמות העולם. היו שתי מלחמות עולם לפני הקמת מדינת ישראל. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה. המלחמות האלה, זה היה טירוף אחד גדול. כל העולם נגד כל העולם. המחיר שהאנושות שילמה על המלחמות האלה, מיליונים, עשרות עשרות מיליונים כיבדו את חייהם במלחמות האלה. מלחמת העולם השנייה, אם אינני טועה, נהרגו 70 מיליון איש, מתוכם 6 מיליון יהודים, כעשירית מהקורבנות היו יהודים במלחמה הזו. משהו מטורף. הרב קוק זצ"ל נפטר 5 שנים, תרצ"ה, לפני מלחמת העולם השנייה. אבל הוא חי את מלחמת העולם הראשונה. גם היא היה טירוף גדול. מיליונים מתו במלחמה הזו. אבל הרב הצהל, בחוש הפנימי שלו, בידיעה האלוקית שהייתה תמונה, הוא אומר, המלחמה הזאת, הראשונה, וגם השנייה אחר כך, הן קשורות לגאולת עם ישראל, למרות שהן מלחמות בין העמים לבין עצמם, אבל זה יוליד משהו טוב לעם ישראל. וכך היה. מלחמת העולם הראשונה הולידה את הצהרת בלפור ואת הסכם סן רמו, שבו ניתן מנדט לאימפריה הבריטית, אז קראו לה, להקים כאן מדינה ליהודים בארץ ישראל. פעם ראשונה, אחרי אלפי שנים, אומות העולם, באופן פורמלי, באופן עקרוני, הכירו בזכותנו על ארץ ישראל, גבולות התנ"ך, נאמר ככה. גבולות התנ"ך, הכוונה היא גם לעבר הירדן, לא רק... יש פעם, אני לא יודע אם אתם זוכרים את הסמל הזה, אבל היה פעם סמל לתנועה שקראו לה חירות, שממנה צמחה היום הליכוד, לא שמעתם, לא יודע שמעתם, החירות, והיה להם המנון שתי גדות לירדן. אתם צעירים, אתם לא יודעים מזה, אבל אני אצייר לכם מסתבר מהתנועה הזאת. אני לא הייתי חבר התנועה הזאת, אני הייתי חבר התנועה מאוחדת. משהו כזה. זה היה סמל התנועה. והאמינו באמונה תמימה ושלמה, שלעם היהודי, לפי מה שאומות העולם הסכימו, לא שלא הסכימו בזה, לעם היהודי מגיע גבולות התנ"ך, דהיינו עבר הירדן ועבר הירדן המזרחי והמערבי, הכל מגיע לנו, ככה הם הסכימו. זה התוצאה של מלחמה, מלחמת העולם הראשונה. והרב הרגיש בדבר הזה שהמלחמה הזאת תוליד משהו טוב לעם ישראל, למרות שהיא נוראה. אחר כך קמה מלחמת העולם השנייה, 3 שנים אחרי שהיא הסתיימה, עכשיו מציינים 60 שנה לסיומה של מלחמת העולם השנייה, בשנת תפשין ה' נסתיימה מלחמת העולם השנייה, בתפשין, מי זוכר? שין מה? ח' 3 שנים אחרי זה. קמה מדינת ישראל, 3 שנים. ובוודאי ובוודאי, הזעזוע הזה של מלחמת העולם השנייה, והשואה הנוראה שהייתה, היא הולידה את מדינת ישראל. נתנה פוש, נתנה דחיפה לעצמאות מדינית. והיינו מלחמות וגאולת ישראל, באופן מדיני אפילו, רואים שיש קשר בין הדברים האלה. והרב קוק ראה את הדבר בעיני רוחו, מתוך שהוא למד, מתוך שהוא העמיק בסוגיה הזאת, מה משמעותה של מלחמה, מה היא עושה המלחמה. מאז שקמה מדינת ישראל, כאמור, עברנו הרבה מלחמות גדולות, אבל כל יום מלחמה קטנה. מלחמת השחרור, מלחמת קדש, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום כיפור, מלחמת שלום הגליל, האינטיפאדות, מלחמות האלה שעכשיו. ותשאלו אותי אם אנחנו כבר הגענו למנוחה ולנחלה. לא הגענו. בוודאי ובוודאי מצפות לנו עוד מלחמות לא קלות. לא יודע איך, לא יודע מתי, אבל צריך להתכונן לאפשרות הזאת. הם מתכוננים לאפשרות הזאת. של מלחמות. הרב רואה במלחמה איתות גדול לגאולת עם ישראל. כפי שלמדנו כבר בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית, בן דוד בא. בואו נראה את זה בתוכו. יש לכם את זה, המלחמה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. ואני רוצה להסביר מה זה כוח משיח, מה זה בכלל משיח. המושג משיח, במידה ולא לומדים אותו, אז הוא נהפך לאיזה מושג מיסטי, בלי משמעות, בלי... המילה משיח, השורש שלה זה משיכה. משיכה, הכוונה היא שמן. שמן המשחה, קראו לזה. היו מושכים בשמן המשחה כמה דברים. היו מושכים את הכהן הגדול בשמן המשחה. היו מושכים את המלך בשמן המשחה. היו מושכים את המשכן בשמן המשחה. דהיינו, מה זה שמן המשחה? מה הוא בא ללמד אותנו? חכמינו אומרים, שמן המשחה מרמז על גדלות. גדלות. גדלות הכוונה היא תפקיד חשוב. גדלות מבחינה לא כמותית, אלא מבחינה פונקציונלית, מבחינת התפקיד. הכהן הגדול, התפקיד שלו להשפיע על כל עם ישראל, מבחינת קדושה, מבחינת תורה, מבחינת שפע אלוקי. זה תפקיד הכהן הגדול. השמן גונז בתוכו אור, שפע. שמושכים את הכהן הגדול, הכוונה היא, אומרים, כאילו אומרים לו, אדוני, אתה כרגע בתפקיד. להגדיל אור תורה, אור יראה, אור אמונה בעם ישראל. זה תפקיד הכהן הגדול. ולכן מושכים את הכהן הגדול. אותו דבר המשכן, כל עניינו להגדיל תורה, להגדיל אורה, להגדיל אמונה, המקום הזה, ושכנתי בתוכה. המלך, אם הכהן הגדול והמשכן באים להגדיל את ההשפעה הרוחנית, ההשפעה של קדושה ותורה, המלך הוא טיפוס מדיני. תפקידו להציל מרוחו, מהנהגתו על המדינה, על האזרחים, להפוך את עם ישראל למרכז השפעה לא רק רוחני, אלא גם מדיני על כל העולם כולו. זה העניין של המלך. זה דוד המלך שמשכו אותו, שאול המלך שמשכו אותו. זה נקרא משיח השם. זה מובן. אנחנו איבדנו את המלוכה בגלות. איבדנו, לא הייתה לנו מדינה. קמה מדינה מחדש, מדינת ישראל. שהיא ההתחלה, מדינת ישראל, ההכנה וההתחלה לבוא המשיח באמת, שמדינת ישראל תהיה לב העולם מבחינת השפעה רוחנית, נערו אליו כל הגויים, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. אור לגויים. זה נקרא משיח. משיח גדלות. שיש מלחמה בעולם, גדולה בעולם, אומר הרב, מתעורר כוח הגדלות הזה של עם ישראל, כוח משיח. הוא כתב את זה כמו לפני 100 שנה, תקופה שעד לא הייתה מדינת ישראל, אבל כבר הריח את זה באוויר. עת הזמיר הגיע. המושג זמיר, צריך להבין, זה לא שאדם בא ומזמר באקורדיון או משהו כזה. זמיר מלשון זמיר הריצים, דהיינו לפתוח. מזמרה, יש ביטוי כזה, כלי כזה, אני לא יודע אם אתם הייתם חקלאים. מזמרה, זומרים את הענפים של העצים. חז"ל אומרים, למה קוראים לפסוקי די זמרה, פסוקי די זמרה? בגלל שאדם אומר פסוקי די זמרה, הוא מזמר, הוא חותך את כל הקליפות, את כל הסיטרא אחרא, את כל הדברים הלא טובים, על מנת שיעמוד בתפילה, בטהרה, בקדושה, על לפני צריך להסיר את כל הדברים הלא טובים. זה הפסוקי די זמרה, כן, שאנחנו אומרים לפני זה. הוא אומר, את הזמיר הגיע, זה מלחמה. מלחמה מתים אנשים. נחתכים אנשים, נשמות. זמיר הריצים, הריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם כתוצאה מזה. דהיינו ניתוח. זמירה זה ניתוח. אבל לא רק רשעים נכחדים מן העולם, גם צדיקים נכחדים מן העולם. זה צריך לדעת. במלחמה אין הבחנות. נהרגים צדיקים ורשעים, ילדים וזקנים, נשים וגברים, משהו טוטלי. לא עושים את החשבון הפרטי מי צדיק מי לא צדיק. ככה זה טבעה של מלחמה. וכל התור נשמע בארצנו. מה זה תור מי יודע? כל התורה נשמע בארצנו. איפה אנחנו נמצאים כאן? יאללה, איזה ארץ זאת? זה ארץ ישראל. כל התורה נשמע איפה? בארצנו, בארץ ישראל. ולדעת שהיום מרכז התורה בעולם זה ארץ ישראל. גם כמותית וגם איכותית. צריך לדעת את זה. נרצה או לא נרצה, זאת עובדה. כמות הישיבות שיש בקריית משה וגבעת שאול יותר גדולה מכל כמות הישיבות שיש בכל אמריקה, אני לא יודע, לירושלים בוודאי, אבל אני מדבר רק על שתי השכונות האלה, בכל אירופה. כל אירופה. כל אירופה, מדינות ענקיות, אין שם ישיבות בכלל. אין בתי כנסת בכלל. אירופה הייתה מרכז העם היהודי, מרכז התורה של העם היהודי. מה נשאר? שום דבר. איך תמצא בפולניה מניין? אין מניין. לא מדבר על ישיבות. משהו נורא. עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבגלות להגיע לארץ ישראל. והן מגיעות לארץ ישראל, ברוך השם. וכאן מרכז התורה. כל התור נשמע איפה? איפה הוא נשמע? בארצנו כל התור נשמע. דרך אגב, עכשיו זו עונת התורים. אני גם, כשאני בבוקר, שומעת את המיית התורים, אני אומר, ברוך השם, גם תורה נשמע וגם תורים נשמע. זה גם דבר גדול. נשמע את כל התורים בארץ. זה גם דבר טבעי וגם דבר פנימי. כל התור נשמע בארצנו. וזה המשך לעניין של המלחמה. היחידים הנספים בלא משפט בזמן המלחמה שאין חשבון, צדיקים ורשעים וכולם נספים בדבר, שבתוך המהפכה ששטף המלחמה יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. כן, אנחנו לומדים כאן מושג חדש, מושג חשוב מאוד. מיתת צדיקים מחפרת. אני רוצה קצת להתייחס למושג הזה. מה זאת אומרת מיתת צדיקים מחפרת? אי אפשר להבין את זה בלי להבין את המושג כלל. כלל הציבור, כלל האומה וכו'. ואם אתה מסתכל על המציאות במבט כולל, מבט מקיף, ואתה מבין שעם ישראל וכנסת ישראל נשמה אחת, תוכן אחת, הוויה אחת, מציאות אחת, אז תבין מה זאת אומרת מיתת צדיקים מחפרת. אבל אם התפיסה, תפיסת העולם שלך היא פרטית, ואתה מסתכל רק על עצמך, לא מסוגל להסתכל על הסביבה, לא מסוגל להסתכל על העם, על העולם וכל הדברים האלה, לא תבין מה זה מיתת צדיקים מחפרת. זה מה שאמרנו מקודם, יום הזיכרון, אסור שיהיה יום הדיכאון. מתי הוא יום הדיכאון? כשאדם מסתכל באופן פרטי רק על מיתת הצדיקים, ולא באופן כללי. למה המשל דומה שנבין כהמחשת הרעיון? לפעמים אדם נאלץ לעשות ניתוח, לחתוך איזה עבר בגוף האדם. אבל ידי זה שהוא חותך את העבר הזה, הוא מציל את כל הגוף. זה מבחינת מיתת צדיקים מחפרת. פטירתו של אדם כאילו הוא מנותק מאיתנו, הוא יוצא מהחברה. אבל הוא מזכה את כל הגוף, מזכה את כולם. כמו שאומרים, על אדם, משהו מאבד, משהו, הרי כפרת עוונות. הרי אתה איבדת, אז למה אתה אומר כפרת עוונות? כן, זה מחפר על העוון. זה שאנשים בודדים, צדיקים וקדושים וכל אלה, הם נפטרים מן העולם, בזמן המלחמה, זה מזכה את הרבים. המסירות נפש של אותם אנשים מזכה את הרבים. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, אני מוכן לקבל את מידת הדין בשביל שלאחרים לא יהיה מידת הדין. ככה אומר, הוא ובנו. ואני יכול על ידי זה לפתור את כל העולם כולו ממידת הדין, על ידי שאני מקבל על עצמי מידת הדין. זאת אומרת, יש אנשים, חסידים, צדיקים גדולים, שחיים למען הכלל, ומוכנים למות למען הכלל, ובזה הם מזכים את הכלל. וכל אחד מחיילי צבא הגנה לישראל, וכל אחד שמסר את עצמו, בין שהוא מודע לזה, בין שהוא לא מודע לזה, בין שהוא מכיר בזה, בין שהוא לא מכיר, הוא זיכה את כלל ישראל. כמו שנוהגים היום לומר, במותכם ציוויתם לנו את החיים. יש ביטוי כזה, במוות שלכם ציוויתם לנו את החיים. זה מצד האמת. נזכור את הדבר. זה מה שהוא אומר, מיתת צדיקים מחפרת. מסירות נפש של הפרט מזכה את הכלל. זה יסוד גדול מאוד בהבנת מה זה חייל שמסר את חייו למען הכלל. פשוטו כמשמעו. אם כן, יש בה ממידת מיתת הצדיקים המחפרת. אותם אלה שמתים בזמן המלחמה, והם צדיקים, עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם וכל ערכיו ומובנה. וחידוש גדול, איזה זכות יש להם, שהם מרוממים, הם תורמים, הם מעלים את בניין העולם כולו על ערכיו ומובנה, דווקא במסירות הנפש שלהם. עד לכאן בזמן המלחמה. שאלות עד לכאן, רבותיי. הרב קוק כל כך בהיר, כל כך ברור. דן, אין לך שאלה. אולי כן, תשאל. מה אחרי המלחמה? ובזמן המלחמה. מה אחרי המלחמה? בוא נראה. ואחר כך, בתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה, בכמותה ואיכותה, כמו מלחמת העולם הראשונה והשנייה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבא. אני אתן דוגמה פשוטה. אחרי מלחמת העולם הראשונה קם חבר העמים, קראו לזה. אחרי מלחמת העולם השנייה הקימו את האום. שתי הגופים האלה, המטרה שלהם הייתה שלום. אין לך ציפייה יותר גדולה אחרי מלחמה מאשר לשלום, אחרי שראו את הסבל ואת הצער ואת הכאב. באופן טבעי, האנושות רוצה לממש את חזון אחרית הימים, וכתיתו חרבותם לעתים, לא יישג גלגל אחר, לא ידעת מלחמה. אם אינני טועה באום, כתוב בעברית, על הבניין האום, יש, מי שהיה פעם בניו יורק כאן, יודע, יש שם בעברית כתוב, חזון אחרית הימים, וכי תיתו חרבותן לעתים, לא יישג לאחר, לא ידעו עוד מלחמה. זה היה, האום קם כתוצאה ממלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, זה אני אומר ברמה הגלובלית, העולמית. כן. הציפייה לשינוי אחרי המלחמה, ליותר טוב, לדבר שהוא ההפך מהמלחמה, היא גדולה מאוד אחרי המלחמה. זה מה שהרב אומר כאן. אחרי המלחמה אנחנו רואים עוד צעד לקראת הגדלות, לקראת חזון אחרית הימים, שהתמצית שלו, שבאמת, איך אומרים, גר זאב עם כבש, כולנו נחיה באחווה, בשלום, ברעות, מלאה ארץ דעת השם, כמים לים מכסים. כן, בבקשה.
בוא נעשה יום שמחה.
מה אנחנו עושים כל הזמן? יום העצמאות, מה זה יום העצמאות? למה יום הזיכרון ויום העצמאות מחוברים אחד לשני?
דווקא ביום הזיכרון נעשה יום
שמחה. אתה ביום הזיכרון, אם אתה ברמה, תלוי באישיות שלך כמובן, לא מכיר אותך, אבל נניח שאתה בגדלות. אתה צריך לראות את הדברים ירידה לצורך עלייה. האם אתה עוד יותר גדול, אתה רואה בירידה את העלייה, כי בלי הירידה, במילים אחרות, לא היינו מקבלים את המדינה הזאת בלי המחיר הזה. אם אתה מבין את ערך המחיר הכבד והכואב והמצער הזה של הקורבנות האלה, אתה לא נמצא בדיכאון. אתה אמרנו בהתרוממות הרוח, כן. אתה רואה בזה ערך, אתה רואה בזה מעלה, אתה רואה בזה חשיבות. אבל אם לא, אתה רק רואה את הצד האחד, אתה לא רואה את החיבור הזה לעצמאות ישראל, אז בוודאי הדבר הזה גורם לך עצבות, עצבות גדולה. אתה אמרת, כי אתה במדרגה, כי אתה במדרגה כזו. אבל אתה אמרת, אני אתן לך דוגמה שתבין, שהכהן הגדול, נדב ואביהו, בניו, מתו בהקמת המשכן, כתוב בידום אהרון, כל העם לא נדם. היה חובה על העם להתאבל, להצטער מתומר. אבל אהרון שתק. לא הביע שום מרירות, שום דבר. זאת אומרת, הוא היה במדרגה כזאת של אמונה, של דבקות בקדוש ברוך הוא, שהוא הבין את הערך של המחיר הנורא שהוא שילם בקדושה הקדש. הוא הבין, הוא חי את זה, הוא נשאל. אנחנו כבני אדם פשוטים לא קולטים את זה.
עצב הוא עצב
פרטי,
כאילו בסוף זה...
בפרטיות, בפרטיות כן.
אבל כל אחד צריך גם עצב.
אבל בפרטיות כן. אבל בואו נלמד איזה נקודה. המוות זה אבי אבות הטומאה, אני לא יודע אם שמעת על זה. אבי אבות הטומאה. שואלים חכמים, למה? יש תומה, יש אבא תומה, ויש אבי אבות התומה. כי המוות זה ההפך מהנצח. החידלון הכי גדול, המוחשי הכי גדול זה המוות. כי נפטר אדם מן העולם, אתה אומר, זה הדבר הכי בוטה, הכי חזק, הכי מרשים, הכי כואב, הכי מצער. ואנשים חיים את זה, אנשים מצטערים על זה. רק הבוקר למדנו שהגויים היו נוהגים לשרוט את בשרה מרוב צער, מרוב כאב, על הפטירה, והיהודים אסור להם לעשות את דבר הזה. אסור להם לבטא את הצער במלוא חריפותו, כפי שזה אצל אומות העולם נעשה. למה? כי אתה מתנתק לרגע מהמושג שנקרא נצח. ברגע שאתה נפגש עם המוות. וזה מצער וזה כואב הדבר. אבל תדמה לעצמך. האדם כמו הכהן הגדול שהוא מתרומם מעל כל זה. הוא אפילו לא מתאמה לקרוביו. הוא חי באטמוספירה שמה שאומר הרמב״ם, עולם שכולו ארוך. עולם שכולו טוב. משהו, אנחנו לא מכירים את זה, עולם הבא כזה. משהו אחר. בוודאי ובוודאי, אדם כזה אסור לו להתאבל. התורה, הוא מצווה עליו, אתה אל תתאבל. אתה תמשיך את השגרה של עבודת השם במשכן. אתה שואל אותנו, ודאי אנחנו אנשים פרטיים, וכולנו מצטערים, כל אחד על ידידה וקרובה ומשפחתו, אחרת זה יהיה מעוות הדבר, מבחינה רגשית. אבל ברמה יותר גבוהה, זה מה שהרמב"ם מדבר כאן באופן כללי על מלחמות. צריך לדעת, להבין שהקורבנות של המלחמות זה חלק מתהליך שבא לתאר, לחפר, לעלות, לרומם. ובאמת זה נולד, אחרי מלחמה אנחנו קופצים מדרגה, עולים למדרגה נוספת לקראת הגאולה השלמה. זה הרעיון שהוא אומר כאן. ודאי, צריך לעלות לבית הקברות, צריך להצטער, צריך להיזכר, כל הדברים האלה. כי אנחנו לא בדרגת אהרון הכהן, כמובן. אנחנו דרגת בשר ודם. אבל בכל זאת, כאן הרב מסביר שהמלחמה היא חוליה בשרשרת. היא לא דבר נפרד. היא חלק מתהליך, נאמר. תהליך של גאולת עם ישראל, זה העניין של המלחמה. בוא נראה בהמשך. מלחמת עולם של עכשיו, דיין מלחמת העולם הראשונה, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. ציפייה למה? ציפית למה?
לישועה.
ציפייה לישועה גדולה. ובאמת אמרנו, אחרי זה קיבלנו את המנדט. דיינו, אומות העולם הכירו בזכותנו על ארץ ישראל. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. ואחרי מלחמת העולם השנייה, הראשונה, היישוב ארץ צבר תנופה, הייתה עלייה גדולה. התחילה התיישבות גדולה בכל רחבי ארץ ישראל. לא, זה מדובר עוד לפני. אמנם גם בתקופת הגרא הייתה מלחמת נפוליון, צריך לזכור. באותה תקופה גם מלחמות. אבל כאן דובר על מלחמת העולם הראשונה, לא הייתה בתחילת השיעור. בדעה גדולה, בגבורה עצומה, בהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם, המתגלה בפעולה הנפלאה בעלילות המלחמות הללו ביחוד. לא כל אחד מסוגל לזה. אנחנו, אנשים רגילים, חיים את הכותרות. את הכותרות. שמעתם את אגב, ראיתם מה קרה היום? מה קרה? לא ראית אדם, אתה לא... לא שמעתם חדשות? לא, ברצינות. לא ראית חדשות?
בכלל?
אתה שמע את החדשות?
אני שמעתי מה שאמר דחלן.
דחלן, כן, כן, מה הוא אמר?
הוא אמר, ישראל בורחת בשטחים, והם לא פרקו שום נשק. באחד הסרדים.
צודק או לא?
לא.
למה לא?
אנחנו בורחים. אנחנו רוצים להעביר את הניצחון כלפיהם. אבל האמת, באבנים ובמקלות, ישות עם ישראל. פה אין שום החשש.
אתם רואים, זה דוגמה. מסתכלים בשטחיות על החדשות. כל עניין של החדשות ולהעלות כותרות שהולכות ומשתנות מיום. מה היה לפני 4 ימים בכותרות, אתם זוכרים? לא שכחתם, מה? שכחנו את הכותרות. מה שבאותו יום נהפך לכותרת ראשית, אחרי יומיים כבר אתה עוטף בעיתון זה דגם הלוח. כבר נגמר, אתה כבר שוכח מהכל. כבר מאוד מעניין. זה נקרא מבט שטחי למציאות. אתה חי את המקריות. אבל הרב זצ"ל אומר כאן, צריך לחדור פנימה. לראות בדעה גדולה, בעומק גדול, את כל המהלך הזה, שכל האירועים האלה, שאנחנו עדים להם יום יום, וקוראים אותם יום יום. אני פעם אמרתי שבשבילי הכותרת הכי חשובה שאני שומע חדשות, הכי הכי חשובה, לא יודע, שמעתם על הכותרת הזאת. כתוב בהתחלה, זה הקריין שאומר חדשות, הוא אומר, כאן כל ישראל מירושלים. זה כבר שטויות. כל ישראל מאיפה? מאיזה עיר? אה? זה חדשות או לא? זה החדשה הכי גדולה. אלפי שנים זה לא היה מירושלים. כל ישראל מירושלים. אתם שמעתם פעם חדשות? אם פעם תשמעו ברדיו חדשות, אחרי כל ישראל מירושלים תסגרו, לא מעניין, יותר לא מעניין כבר. זה פרטים משתנים כאן, פק, פק, צ'ק, צ'ק. כל ישראל מירושלים. זה חדשה כזו. הקול של עם ישראל נשמע מאיפה? מירושלים. זה נקרא לחדור לעומק. זה הדבר הכי עמוק שקרה כאן. המהפך הכי גדול שקרה, שכל ישראל נשמע מירושלים. זה דוגמה שהוא אומר כאן, כשאתה רואה מלחמה, אל תסתכל על מלחמה רק על מה, מה היה וזה, זה דברים חיצוניים. מה המשמעות הפנימית של המלחמה? איזה מהלך היא מביאה איתה המלחמה? על זה תחדור פנימה, ננסה להתבונן, ננסה לגלות מה המשמעות הפנימית של הדבר. אבל לא כל אחד יכול לזה, הרב קוק זה עשה, הוא יכול לראות את הדברים. שזה אנחנו לומדים את ה... בדעה גדולה, בגבורה עצומה, בגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת, ברעיון בעיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה הנפלאה, בפעולה נפלאה, בעלילות המלחמות הללו, בייחוד הכוונה היא מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, כל מלחמות ישראל. צריך לחדור פנימה, לראות מה זה כל המלחמות האלה. איך עלינו מבירה עמיקתא לאיגרא רמא? איך בא ואומר, ובזקיפות קומה ובגאווה, בא ואומר ראש הממשלה, או הרמטכ"ל, או מישהו, יש לנו את הצבא הכי חזק והכי טוב במזרח התיכון, נקודה. זה נכון או לא? זה נכון. למה? איך זה? מקודם היינו משרפות הגזים. פתאום נהפכנו לצבא הכי גדול והכי חזק במזרח התיכון. מה קרה כאן? העם החלש הזה והמסכן הזה, הנרדף הזה, פתאום נהפך לעם של גיבורים. פעם היה נשיא בארצות הברית, קראו לו ניקסון. אז מה שאמרתי, ראיתי זה לפני הרבה שנים. אז... היה, אני לא זוכר מה זה היה, מלאחר אנטבה או משהו כזה, אני לא זוכר כבר את הפרטים.
היום זה לא היה קיזינגר.
כן.
היום בגיל 82.
כן, אבל אז בא, והוא היה בניו יורק, בא איזה טייס מחיל האוויר הישראלי לבקר שם בניו יורק. אז כשהוא ראה אותו, נשיא ארצות הברית, אז הוא נגע בו, אמר, יש לי הכבוד לגעת. בטייס הכי טוב בעולם. הייתה איזה גאווה, מהאנטבה, חיילים הכי טובים בעולם. זה דבר גדול מאוד, גאווה. להסתכל לעומק של הדברים. ומאיפה זה צמח כל הדבר הזה? ממלחמות ישראל. גילינו פתאום גיבורים. לוחמים, מוסרי נפש, גאווה עולמית, לא רק לאומית, אלא עולמית. יש לנו על העובדה שהעם הזה קם מתחייה לא רק מבחינת הלשון, ולא רק מבחינה מדינית, אלא גם מבחינה צבאית וכל הדברים האלה. זה המלחמות. אנחנו שווים אל עצמנו. והוא מביא כאן את הדברים שאנחנו אומרים בתפילה כל יום. בעל מלחמות. ואחרי זה מיד זורע צדקות. ואחרי זה מצמיח ישועות. ובורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאור דווקא מתוך המלחמות האלה, שאנחנו שותפים להם ועדים מהם. התגלה קידוש השם הגדול. יהי זכרם של כל אלה שמסרו את חייהם על קידוש השם במלחמות ישראל, יהיה ברוך בוודאי ובוודאי, הם תרמו ותורמים חלק גדול לכל ההוויה הישראלית שאנחנו חיים אותה היום.